ציפי שמילוביץ', כמה שעות, מה, יממה בערך, יממה וחצי אחרי שהכתרנו, העולם הכתיר את היקיר שלנו למלך העולם, איך עבר היום הזה?
בניסיון להשלים שעות שינה, בשמחה אמיתית על זה שאת יודע, לפעמים כן יש צדק בספורט, ובחורים טובים כן מנצחים, ואנשים שמגיע להם משיגים את מה שמגיע להם.
כן, אני רק אסגיר שאנחנו מדברים עם ציפי שמילוביץ' והשיחה היא מיד אחרי שהסתיימה סדרת הגמר של ה-NBA וגולדן סטייט זכו, ואנחנו מדברים כמובן על סטף קרי, אז אני אחזיר לך בפינג פונג הזה, בספורט אף פעם אין מגיע, אבל זה אולי הפעם אחת שאפשר להגיד מגיע, כי גם כשאנחנו הולכים למחוזות של 30 שנה אחורה, מייקל ג'ורדן והכל, זה לא הגיע לו, הוא לקח את זה בכוח, ולא היה ספק שהוא הולך לקחת את זה, והפעם אנחנו, הביצים שלנו רעדו, סליחה.
במקרה הזה זה גם שילוב של לקח את זה בעצמו, לקח את זה בכוח, נגד הרבה יותר מכשולים מאשר אמרו מול ג'ורדן, מכשולים פיזיים בוודאי, אבל גם מגיע. מישהו שעשה את זה the right way, כל הדרך, ונמצא היום במקום ששוב, במרכאות או לא, מגיע לו.
כן, אוקיי, אז אנחנו, אני רק אגיד שוב לכולם, אתם בפודקאסט של טובי פולק, על הדרך, שיחות איתי, והמשוחחת איתי היום ציפי שמילוביץ', ואחרי שנשמע את קטע הפתיחה כרגיל של Silent Regression, להקת הבית שלנו, נגיד, נחזור לשיחה עם ציפי. אז עוד שנייה. אז כאמור, ציפי איתנו שוב, וזה אחת השיחות שאני גם ציפיתי להקליט אותן, וגם אני שמח שהגענו אליהן במצב רוח הנכון, ואני רק אסגיר פה שרגע לפני שנכנסנו חזרה להקלטה, ציפי אמרה, ואני מסכים איתה לגמרי, לא היינו באבל עם בוסטון היום מנצחים את הסדרה הזאת, קבוצה מאוד חביבה עם מאמן שאנחנו לדעתי שנינו מאוד מאוד מעריכים, וסדרה, וכמה שחקנים, זאת אומרת, מפחות מי יותר, אבל שחקנים שיש להם עוד עתיד גדול לפניהם, והם עוד עשו דברים בליגה הזאת, אבל בסוף הסוף היה מתוק. אז מה העניינים, ציפי?
בסדר גמור, מה שלומך טובי?
אני בסדר, כמו שאמרתי, אני לא החסרתי שעות שינה בגלל הדבר הזה, אבל הצלחתי להימנע מכל ספוילר שהוא, עד שהיה 11 בבוקר ביום שישי.
מגיעה לך טבעת עדיפות על הישג כזה.
תקשיבי, זה קודם כל היה מזל גדול שזה היה ביום שישי בבוקר, ואז זה לא יום עבודה, למרות שאצלי ימי עבודה הם פלואידים, אבל זה לא יום עבודה, לא ציפיתי שלקוחות בלבלו לי את המוח, והסתכלתי שאין לי מיסט קולס, אבל זה גם היה שקט. אז ויש בעיה גם כשאתה רוצה לחזור להקלטה, לפעמים אתה נופל על שידור חוזר שכבר מראה לך את התוצאה, אז צמצמתי את העיניים בלי משקפיים, איכשהו הצלחתי להביא את ההקלטה לקיו הנכון, לטיפ אוף, וראינו הבן שלי ואני ביחד ראינו את המשחק מתחילתו ועד סופו, ואני חייב להגיד לך, מלא הרבע הראשון או החצי הראשון של הרבע הראשון שבוסטון יצאו כאילו מתוך איזה סונט הזה, לא הרגש, טיל כדור מתותח, כל הסיפורים האלה, הובילו 12-14 הפרש, זה נראה נראה לרגע שהווריורס אמרו, אוקיי, לא נורא, ניקח את זה בבית, עוד משחק ביתי בשביל ההכתרה, אבל זה נגמר נורא מהר, זאת אומרת, כבר בסוף הרבע הראשון היה ברור מי הגיע ומי לא.
אני חושב שהסדרה הזו, לי לא היה ספק, גם כשהסלטיקס הובילו, וכמה שהם הובילו ברבע הראשון, ועוד לפני הריצה הזו של 21-0, אני חושב שהסדרה נגמרה במשחק הרביעי, הם די שברו אותם במשחק הזה, העובדה שהסלטיקס עמדו מול אפשרות מאוד סבירה של להיות ביתרון 3-1, והם הפסידו לסטף קרי, אפילו לא הפסידו לווריורס, הם הפסידו לשחקן אחד, במשחק החמישי ראית משהו קבע בעיניים שלהם, סדרה נגמרה במשחק הרביעי, היה מעט מאוד ספק שהווריורס יגמרו את זה בשישי, בטח לא רצו להסתבך במשחק שביעי, וגם במשחק הזה, אפילו בהתחלה, לא הייתה תחושה שבוסטון יכול לנצח את זה, פשוט זה נגמר ברביעי.
אני נוטה להסכים איתך שוב, אנחנו גם דיברנו על זה לאורך הדרך, וגם חכמים כמובן בדיעבד, כי עכשיו זה נגמר, אבל
זו החוכמה היחידה שלנו.
תמיד, תמיד, וזאת גדולתנו, ועם זה ננצח. יש גיל מסוים, אפרופו דברים שאנחנו לא מכניסים כרגע להקלטה, שאתה פשוט, אתה משלים עם מי שאתה ועם החולשות שלך, ואין לי שום בעיה עם זה. בכל מקרה, לבוסטון היו כלים לעשות את זה יותר טוב, ומדי פעם ראית שלקבוצה השנייה טובה ככל שהיא תהיה. לא תמיד היו תשובות מוכנות, נכון שרמות ההתאמות של 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 הצוות של של גולדן סטייט הייתה באמת, הם עשו דברים מדהימים מבחינת ההתאמות ממשחק למשחק. אז בואי נתחיל משם, בואי נתחיל מהאורגניזיישן ומהקואוצ'ינג סטאף של גולדן סטייט, כי אנחנו כבר יודעים, הם לקחו אליפות ואנחנו נדבר על סטיף קרי והכל, אבל נדמה לי סטיף קר ב מסיבת תונאים, או בעצם אפילו על המגרש כשחלקו את הפרסים שם, אמר, איפה בוב מיירס? לא מגיע לו מספיק קרדיט. ואני חושב שזה היה מעשה, לא רק הצידי, זה היה מעשה נכון. כי מישהו בנה ותחזק את הקבוצה הזאת כבר בסדר גודל של עשור, ועשה עבודה פשוט מדהימה. אז בואו נדבר קצת על הארגון עצמו.
כן, הכל באמת בגולדן סטייט, קודם כל זה בוודאי מקרה מאוד מאוד נדיר ב-NBA של ארגון כזה. הכל באמת שמתחיל בתרבות שנבנתה. אני מסכימה שבוב מיירס הוא מסוג הג'נרל מנג'רים שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. הוא נצמד לתוכנית שהוא ראה בהתחלה. הוא עשה את הסוויץ' ברגע שהם הבינו שאין מה לעשות, ומרק ג'קסון הביא אותם הכי רחוק שהוא יכול להביא אותם. הוא בנה, הוא הקים שם תשתית יפה מאוד, צריך לתת לו קרדיט על ההתחלה, אבל הם ידעו שהם צריכים משהו יותר למעלה. ההחלטה לקחת את סטיב קר כמאמן, היום זה קל להסתכל על זה, אבל אז היה אימור. אנחנו מדברים על שחקן עבר מאוד 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 מוכשר, מאוד אינטליגנטי, מאוד חכם, בלי כמעט שום ניסיון אימון, זאת אומרת, פשוט נתנו לו את הדבר הזה ליד, וקר, הוא אמרי עם זה. וכדי שזה יקרה, אתה צריך שלושה מרכיבים מאוד, לא רק יסודיים, קריטיים, כדי שיקרה לך דבר כזה. אחד, אתה צריך הנהלה שתיתן לך, אוקיי, קח את הזמן שלך, תעבוד. שני, אתה צריך באמת מאמן שיתאים לדבר הזה. שלישי, בקבוצה כזו שיש בה סופר, 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 סופר סטאר אחד, אתה צריך שהוא יהיה מוכן לעבוד במסגרת הזו. אני קראתי אתמול על פגישה הראשונה של קר וקרי, ממש אחרי שהוא חתם הם הלכו לשחק גולף, וקר אמר לו, תשמע, זה החזון שלי, אני רואה התקפה שהיא תנועה מתמדת, אני רואה התקפות שבהן אתה לא מוביל את הכדור, אלא רק רץ מסביב חסימות. הוא הציג בפניו משהו שהוא שונה לגמרי, ולכאורה לוקח ממנו את השליטה במשחק, אתה לא תוביל את הכדור כל כך הרבה. וקרי אמר, אוקיי, בוא ננסה את זה. ומפה נוצרה מערכת יחסים של מאמן שהוא מאמן שחקנים יותר טוב מאלה שהיו לפניו בדרגה הזו, כולל פיל ג'קסון ופופוביץ', וסופרסטאר שהוא אחד היחידים בליגה היה דנקן, יאניס גם קצת כזה, וזהו בערך, שהאגו לא מסתובב לו במוח כל היום. כשיש לך את כל המרכיבים האלה ביחד, פלוס צוות מקצועי שכל שנה עושה בחירות דראפט מבריקות, לא משנה מאיפה הם לוקחים, סיבוב שני, סוף סיבוב ראשון, ג'י ליג, הם כל שחקן שהם הביאו.
גם בחירות דראפט וגם פרי אייג'נטס, שמקימים כמו, את יודעת, שבצנה, כמו פאזל, אחד לאחד.
שכולם משתלבים בתוך הסיסטם, זה לא מקרי שהשחקן היחיד בעשור האחרון שלא השתלב בתוך הסיסטם הזה, זה קווין דורנט. הם לקחו איתו שתי אליפויות.
השחקן הגדול היחיד, כי היו כמובן דיאנג'לו ראסל וכל מיני כאלה אחרות.
לא נחשבים, אבל אני מדברת השחקנים משמעותיים.
בסדר גודל הזה זה נכון.
משמעותיים, כי היו כאלה, כי הם לקחו שתי אליפויות, כי מי יכול לעצור אותם?
אגב, קר אמר בעצמו לדעתי באחד מהרעיונות עכשיו אחרי אליפות, שבשנתיים של דורנט לא היה בעצם תחרות, כי we were untouchables.
מי יכול לנצח את הקבוצה הזו? אבל זו גם לא הייתה אבל אני לא חושבת שהאווירה שם הייתה משהו שסטיב קר נהנה ממנו.
אף אחד שם לא נהנה ממנו. בדיוק. קודם כל דורנט שלא נהנה מכלום, ודריימון שהיה האנטיתזה שלו וכן הלאה.
נכון, אז הם לקחו אליפויות, וזה באמת נכלל ברשימה, וזה נהדר, יש להם ארבע, אבל אני לא חושבת שקר וקרי ודריימונד וטומסון משווים בכלל את האליפות הראשונה והרביעית לשתיים באמצע.
כן.
אבל בטוטל זה פשוט אורגניזיישן למופת, מלמעלה עד הסוף. הקטע הוא שיש שחקנים בקבוצה הזו שמשחקים דקה, והם מעדיפים להיות דקה בגולדן סטייט מאשר לשחק 20 דקות ב-whatever.
כן.
כי טוב להם. כיף להם שם.
כן, אני צריך גם להגיד שזה לא רק סטיב קר, הוא גם ידע לבחור, אני מניח בעזרת מיירס ובעזרת הניסיון המצטבר וההיכרות שלו עם הליגה, בן אדם שוחה בליגה הזאת, חוץ מאשר לאמן בדרגות אחרות, הוא נמצא שם מאז תחילת שנות ה... כמה זה? סוף שנות ה-80? כזה, כשהוא התחיל, כן, כשהוא התחיל בקליבלנד, כמחליף של מרק פרייס, הוא פשוט לקח, בכל שנה יש להם צוות עוזרי מאמן וטריינרס ופסיכולוגים ווידאו קורדינטרס וזה. אתה רואה שגם שם אין בכלל אגו, זאת אומרת, כשהתחילו עם ביל וולטון, אני אומר, עם לוק וולטון, את העונה של סטיב קר לפני 3 או 4 שנים, כשהיה לו ניתוח גב, והם היו 24-0, עם כל הכבוד למה שעשה לוק וולטון, אני זוכר באופן די בולט, למרות שזה היה כאילו דחקות והכל, הם הקפידו לא לקחת קרדיט לעצמם, אף אחד מאלה שהיו סאבסטיטיוט של קר בגלל נסיבות שונות, כמו שהשנה עם הקורונה, כשהם עברו משחק או שניים בסיבובים הראשונים, כשקר היה מחוץ לסיסטם בגלל אותו סיפור, ומייק בראון אימן אותם, וגם הנה עכשיו, ממש הבוקר או מחר, גם מייק בראון צריך לנסוע להתחיל לסבול בסקרמנטו, וקני אטקינסון, שהוא בעצם בנה את ברוקלין, שהייתה יכולה להיות יופי של קבוצה בסיבוב שלפני דורנט, הולך להיות האמפלואי של מייקל ג'ורדן, ו-good luck for him. אני לא בטוח שזה הולך להיות כיף גדול מדי, אבל הם מאמנים ראשיים בכל דבר. זאת אומרת, גם לוק וולטון, שכמובן נכשל, אבל זה כבר באמת דיון אחר. אז באמת ארגון יוצא מהכלל, וזה גם מתחיל מהאונרס. זאת אומרת, הם מוכנים להוציא כסף, והם מוכנים לתת חבל, שאני לא כל כך זוכר כרגע, חוץ ממת הדוגמת של פופוביץ', למעט מאוד ארגונים בספורט האמריקאי יש כל כך הרבה סבלנות.
כן, כן. הקבוצה היחידה, שוב, באמת אנחנו עושים את סן אנטוניו, שהיא באמת כנראה הטיפוס של הדבר הזה, הקבוצה היחידה הנוכחית שאני יכולה, המועדון היחיד שאני יכולה לחשוב עליו שהוא כזה עכשיו זה מיאמי, יש להם את אותה סבלנות, הם לא מגיעים לאותם הישגים, אבל יש שם איזושהי תרבות מועדון. אני חושבת שבוסטון הבינו שזה מה שהם צריכים לעשות, ועכשיו אנחנו נראה את זה כמה שנים, אבל באופן כללי באמת אין מועדונים כאלה, ואין מספיק סבלנות, צריך להביא את התוצאות, אתה צריך להביא את ההישגים, צריך להביא את זה מהר, כי הכל עולה הרבה מאוד כסף. בגולדן סטייט, כן, יש שם המון כסף, וכיוון שהעסק הוכיח את עצמו, אז אתה זז לצד ואומר, אוקיי, זה עובד, הם זוכים באליפויות, אנחנו מרוויחים, זה ארגון שהוא מרוויח כל הזמן, אז הבעלים רק הופכים להיות יותר מיליארדרים, והמכונה הזו עובדת. עד מתי זה כבר שאלה אחרת, אבל זה גם לא משנה, כי ברגע שזו התרבות, אז אתה יכול גם להתגבר על השנתיים שהם עברו, עם כל הפציעות, אם לא להגיע לפלייאוף.
לא זוכר קבוצה שחזרה מכזה, מכזה משבר, אני לא זוכר.
אין דבר כזה, אני לא זוכרת אף אחת מהשושלות המפורסמות במרכאות, שקרה לה משהו כזה, או שזה פשוט נגמר, והיא חזרה לא רק כל כך מהר, היא חזרה בערך עם אותו בסיס. אז כשהתרבות שלך היא כזו, אז אתה אומר, אוקיי, יש לנו שנתיים מחורבנות, bad luck, הפציעות ועוד פציעות, שנתיים בלי קליי תומסון, שנה בלי קרי, דריימונד היה פצוע המון משחקים, הכל התחרבש, בסדר.
הם בחרו שחקן שכל שנתיים, זאת אומרת, שבשנתיים האחרונות שלו, או בשנה היחידה שלו, בקולג' לא שיחק, ועכשיו שנתיים בליגה לא משחק, בחירה שנייה בדראפט, זאת אומרת, כשכולם אמרו לו, אתם צריכים לקחת, אמרו להם, אתם צריכים לקחת את למלו, את למלו בול, ועד היום יש כאלה שאומרים, אם היום לוקחים אותו, אז היה דיינסטי מפואר ביותר, אני לא כל כך רואה איך למלו בול היה משתלב עם קרי וטומסון, אבל...
אני גם לא רואה את זה, אני לא חושבת שלמלו בול היה יכול להתפתח ליד, עם קרי ובטח טומסון, כי שניהם זה עוד שנים, זה לפחות עוד 3 שנים.
הכי והכי גרוע עם דריימון, זה בכלל היה יכול
להיות. לא, זה לא היה עובד, ווייזמן, אני בהנחה שהוא בריא סוף סוף, אני חושב שהוא בחירה נהדרת, ובגלל שמדברים אולי נדבר על זה בהמשך, שבומה לעתיד של השושלת הזו, הוא מאוד ורוד בעיניי.
אני חושב שהמעט שראינו אותו משחק, הוא מאוד מאוד ירשים, גבוה מאוד, אתלטי מאוד, יד רכה, קליאת עונשין יציבה, קליאה מבחוץ אפילו.
יופי ששחקן, יופי ששחקן.
זה בדיוק מה שצריך בכדורסל המודרני. ואפשר לחזור למשהו שאנחנו דיברנו עליו גם, את יודעת מה, רק בואי נוריד את זה מהשולחן, שיתפתי את זה לפני כמה שעות בטוויטר, אנחנו התכנסנו לפני 6 משחקים בשביל לקדם את הגמר, ואני אמרתי 4-1 לגולדן סטייט, ואמרתי משהו כמו, לא נראה לי שבוסטון מספיק טובים, ולא נראה לי שהם שווים יותר מניצחון אחד, פספסתי קצת, ואני עדיין חושב שקצת הייתי, קצת הורדתי בערך שלהם, אבל עדיין אני חושב שאת אמרת 4-2, וזה מה שקרה, אני אתן את הקרדיט הזה גם, אני חושב שגולדן סטייט זרקו את המשחק הראשון, זאת אומרת, המשחק הראשון, ודיברנו על זה שהייתה שם נקודה מסוימת, יהירות, סוג של זלזול, סוג של הנה זה מגיע ועכשיו אנחנו נרוץ קדימה ונגמר העניין, וברבע השלישי הם עוד היו ביתרון משמעותי, ואז התחילו קרי אלי את איגודלה, שזה עוד סיפור ששווה להחליף עליו כמה מילים, על האיש אנדרי איגודלה, ואיגודלה אומנם קלה שתי זריקות, אבל הפסיד כדורים, והם לגמרי יצאו מהסינק שלהם, ומאותו רגע הכל יידרדר, והמשחק הזה היה משחק, קשה לדעת אם הוא היה הולך לכיוון שלהם, אבל הוא לא היה משהו שהם היו צריכים לתת בכזאת קלות. ובאותו רגע, כאילו כל השיחות וכל הנרטיבים, ממש המטוטלת עברה לכיוון של בוסטון, וואו, איזה קבוצה, וואו, איזה ריצה, הם מפחידים, הם ינצחו, והיו כאלה שאמרו זה הולך להיות סוויב, והיו כאלה שאמרו זה 4-1 לבוסטון, 4-2 לבוסטון, אנחנו לא, אני חייב להגיד, אבל אני באמת חושב, ונדבר על בוסטון עוד מעט אם תרצי, בוסטון לא היו מספיק טובים בשביל להתמודד באמת בסדרת גמר נגד קבוצה שיש לה את הניסיון ואת האופי ואת ההבנה what it takes. אז הנה הורדנו את זה מהשולחן.
כן, בסופו של דבר כן. זו פעם ראשונה שלהם במעמד הזה, כל הכוכבים שלהם הם נורא 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 צעירים. או צעירים בגיל, או צעירים בניסיון. אנחנו אמרנו, ושוב אנחנו נשוויץ פה, אנחנו אמרנו, איפשהו באמצע העונה הרגילה, אתה זוכר שהייתה ריצה מאוד גדולה של הווריורס, היה איזה חלק בעונה שהיה להם את המאזן הכי טוב בליגה, זה בא עם השיח, עם הסיס, עם שיא השלשות של קרי, וכבר אז באחד הפודקאסטים שלנו אמרנו שאם גולדן סטייט מצליחים להתחבר ולהישאר...
לוק אאוט.
כן, לא רק זה, זה של it's theirs to lose, זה תלוי בהם. ברגע שהם טובים, בריאים וביחד, הם אלה שיקבעו מי ייקח אליפות, זה תלוי בהם. ושמרנו על הדעה הזו לאורך כל הדרך, וזה היה נכון גם בפלייאוף, וזה נכון גם לגבי הסדרה הזו. מה שקרה במשחק הראשון זה שהם באו אחרי, הייתה להם פגרה ארוכה יחסית של איזה כמה...
חלודה.
הם היו חלודים, מנטלית, וזה דייד.
אתה שוכח, פעם אחרונה שהם היו, הם היו בדבסטייטינג של הפציעות מול טורונטו, שזה היה דבר נורא ביום.
נכון, ובוסטון הגיעו מרחפים אחרי באמת פלייאוף מדהים, הנצחונות שלהם על הנץ ועל מילווקי, הם הגיעו בתוך שטף, והם ניצלו את ההזדמנות וניצחו את המשחק הראשון. זה לא מאוד הפתיע אותי. מה שיותר הפתיע אותי היה המשחק השלישי בבוסטון. שם הווריורס הפתיע אותי, כי זה היה משחק שסטיב קר...
בדיוק, דיברנו על זה. זה היה משחק שסטיב קר השמיט לגמרי.
ופה גילינו את מה שדיברנו עליו קודם, את האורגניזיישן. את צוות המאמנים הזה, שלא נראה ששום היסטריה, הם ישבו, הם השיגו מסקנות, הם באו למשחק הרביעי יותר מוכנים מהשחקנים שלהם, הם היו בטירוף מוחלט, ואיכשהו בשיניים ובעזרת הופעה שרואים פעם בדור, הם הצליחו לקחת את המשחק הזה, אחרת הסדרה הייתה נראית אחרת לגמרי, אני לא רואה אותו חוזר משלוש אחת.
נכון.
אז מגיע לבוסטון מה שמגיע להם, כשדיברנו לפני תחילת הסדרה, אמרתי לך שהסלטיקס האלה הם סופר מסוכנים, וצריך להתייחס אליהם במלוא הרצינות.
נכון.
יש שם משהו בקבוצה הזו, אבל מה שראינו לאורך הגמר הזה, זה שעדיין חסר להם, אין להם קלוזר, ג'ייסון טייטום עדיין נמצא מתחת למקום שבו חשבו שהוא נמצא, זה לא אומר שהוא לא יגיע לשם, אבל הוא עוד לא שם, הוא עוד לא, היו רגעים מהלך העונה שהוא נראה כמו איזה קוואי לנה עוד חדש.
אני, יש לי כמה מחשבות לגביו, אבל נעבור לזה
הגיע, ואז הגיע הפלייאוף ומסתבר שלא, ויגינס גמר אותו, והוא היה מאוד עייף, כל הפלייאוף הזה בסוף השיג אותם, הם עבדו מאוד קשה כל הפלייאוף, ובסוף זה השיג אותם פיזית. בקיצור, הם בובה של קבוצה, אני צופה עליהם, אני לא חושב שהם איזה אלופים בטוחים בעתיד, המזרח נהיה מטורף, אבל הם יהיו קונטנדר לשנים, הם עדיין לא יכולים לנצח את הווריורס האלה, כשאלה בריאים ומחוברים ועם סטף קרי, הם לא יכולים.
כן, אז אני אגיד עוד משהו שאני אמרתי, וכמובן לא הייתי היחיד, רבים אמרו את זה, כולל בתוך הסדרה עצמה, כשלמשל אל הורפורד נכנס לגרוב וקלה שלשות וחסם ורץ ושמר בסוויצ'ים, על זה שהם לא פיצו את עצמם, על זה שווייזמן לא היה קשיר, ובעצם השחקן, הביגמן היחיד שלהם היה קבון לוני, שנתן עונה נהדרת, פלייאוף פנטסטי והכל, אבל זהו, זאת אומרת, שחקנים מוגבלים בגובה, והסנטר שרוב הזמן שיחקו איתו הוא סנטר שהוא לא סנטר, זה דריימון גרין, ושהם לא עשו שום דבר בדדליין, ולא לקחו שום policy insurance כלשהו מסוג, לא משנה אם פרי אייג'נט או מישהו מהג'יליג, מישהו עם מסה, עם גובה, ונשארו עם הקור של הסגל שנשאר להם, הם ידעו יותר טוב, עובדה שזה עבד, אבל זה באותה מידה יכול גם לא לעבוד, ואני אגיד באיזה מידה זה היה יכול לא לעבוד, ואני אזכיר פה את בוסטון. תראי, בוסטון, יותר מכל דבר אחר, כולנו צריכים מזל בחיים, ובוסטון היה להם את המזל הזה עם מידלטון שנפצע לפני הסדרה, ממש בתחילת הפלייאוף, נפצע ולא חזר יותר, ועם מידלטון לא בטוח שהם היו עוברים את מילווקי, אני סתם בניחוש, בדיעבד, לא חושב שהם היו עוברים את מילווקי, ומילווקי בגמר זה חיה אחרת, מילווקי בריאה בגמר מול גולדן סטייט, זה חיה אחרת לחלוטין, ושם הם היו צריכים, להערכתי, מישהו עם מסה יותר גדולה בשביל איכשהו לתת את השישה פאול, חמישה פאולים, שישה פאולים מול יאניס, שגם בימים הכי טובים שלו, נס שהוא קולה יותר ממה, 70% מהעונשין. זאת אומרת, הנסיבות הצטרפו לכך שכל ההחלטות שהתקבלו ולא התקבלו, יצאו מנצחות. אבל בקלות, את יודעת, בכנף פרפר אחת, הכל היה יכול להתהפך, אבל here we are. כן, אז זהו, עכשיו בואו נמשיך עם עוד איזה נרטיב אחד קטן, לפני שנגיע למאסטר לקרי, אני רוצה לדבר כמה דקות על אנדרו ויגינס. עכשיו אני חייב להודות שאני ממש במיעוט בקטע הזה, אבל מעולם, מאז שהוא נבחר, לא עקבתי, אני לא מאלה שעוקבים אחרי שחקנים בקולג'ים וכל באמת הירידה הזאת בפרטים של החברה הצעירים שיודעים הכל, אני לא שם, אבל מרגע שהוא נבחר ומרגע שהוא נכנס לליגה ומאותו הרגע שקלילנד עשו מה שעשו ושלחו אותו לערבות הקור של מינסוטה, הספורט הלאומי בתקשורת אמריקאית וכמובן בעקבותיה גם בשיח הישראלי סביב ה-NBA הוא שהוא חלש, הוא חיוור, הוא אין לו אינסטינקט קילינג, אין לו רצון לשחק. אני שמעתי בדיוק היום כמה דיבורים בפודקאסטים האמריקאים על זה שהוא לא אהב לשחק, שהוא לא אוהב לשחק כדורסל, אפרופו בן סימוס, שגם מקובל להגיד את זה עליו אחרי שהוא הפסיק לזרוק לסל וכן הלאה, ואני אמרתי, סליחה, רק בגלל שהוא לא המאצ'ו האמריקאי הטיפוסי ש, ש, שבא לרצוח כל ערב ו, ומשחק את הקטע הזה של הגבריות המתפרצת והאלימות המוחצנת, הוא פחות טוב, הוא פחות מוכשר, נראה כאילו על פניו הפריים מושלם, שחקן גבוה כמעט בכל קנה מידה, אתלטי בצורה יוצאת דופן, יד טובה, ריבאונדר ממש לא רע, וגם המספרים, כשהוא יצא ממינסוטה, נדבר על הטרייט עוד מעט, כשמסתכלים על כל הקריירה שלו במינסוטה, נכון שהוא היה שם בנסיבות אומללות לגמרי, עם קארל אנטוני טאונס, מאוד בעייתי, עם מאמנים שהתחלפו כמו לא יודע מה, עם קלצ'ר באמת דפוק לגמרי, עם טיבידו שאף אחד לא ידע מה הוא רוצה מהם, עם ג'ימי באטלר שבא להעליב אותם כל הזמן, הוא לא היה כל כך נורא, הוא היה שם 20-10 כמעט לכל אורך הקריירה שלו. מה אתה מצפה משחקן כזה שלא נתנו לו שום קרדיט בשום צורה שהיא? אז הם לקחו אותו והנה התוצאה. אז מה, איך את רואה את הסיפור של ויגינס?
אני חושב שזה קצת פחות שחור ולבן. אני חושב שהבעיה של ויגינס היא קצת פחות זה שהוא לא מתנהל כמו המאצ'ו ה-NBA הקלישאתי. אני חושב שבאמת היו משחקים שבהם הוא היה יכול לתת 20 נקודות ברבע הראשון, ואז בשלושת הרבעים הבאים הוא פשוט לא היה. הוא פשוט לא היה, היו לו פייזים של אפתיות שאי אפשר היה בכלל להסביר אותה, וגם הייתה תחושה שברגע שהוא קיבל את החוזה הגדול, הוא קרא לו מה שאני חוששת שקרה גם לאנטוני דייביס, כאילו הוא נהיה סבר. עכשיו, כל הנרטיב הזה הוא הבעיה עם נרטיבים שקשה לפרק אותם אם הם מרגישים אמיתיים. ובמקרה של ויגינס, גם אם זה לא היה הוגן, זה הרגיש, הרגיש אמיתי, זה הרגיש שהוא ככה, חצי חצי. עכשיו, בסוף, אני חושב שהיה אף פעם ויכוח על הכישרון, הוא לא סתם הלך לשום בדראפט. אני חושב שבסופו של דבר זה באמת נורא תלוי באיפה אתה נוחת, ובקבוצה, ובמועדון, ובמאמן, ובאווירה מסביב, ובתפקיד שלך, באנשים שמבינים מה התפקיד שלך. וויגינס, הוא כנראה לא נועד להיות הפרנצ'ייס פלייר, אבל הוא לגמרי נועד להיות הסקוטי פיפן.
או, יאללה, הוצאת לי את המילים מהפה. סקוטי פיפן לא יכול היה להוביל קבוצה, ראינו את זה.
נכון.
ראינו את זה בשנתיים שג'ורדן פרש, ואחר כך כשג'ורדן פרש פעם שנייה. אבל כסיידקיק, כמספר שניים קלאסי, זה דיינסטי.
אוקיי, אז בגולדנסטייט זה המקום הראשון שבו שמו אותו, הוא אפילו לא התחיל כמספר שתיים. הוא בהתחלה התחיל כאיזשהו פילר, הם הביאו אותו, הייתה תחושה כללית שבכלל זו תחנת ביניים, הם הולכים להשתמש בו, ואז מסתבר שלא, היו להם תוכניות לגבר.
זאת אומרת, כל הפרשנים בנו חבילות טריידים, אנחנו נשלח את זה ואת זה ואת זה ואת זה, בשביל להביא את ברדלי ביל, בשביל להביא את דמיאן מילארד, כל מיני שטויות מהסוג הזה.
ומסתבר שלמיילס ולקיר היו כן תוכניות לגבר, הם כן ראו מה יהיה שם, הם כן הבינו שהנה יש כאן בחור שבמבנה האישיות שלו יכול לפרוח אצלנו בדרכים שהוא לא יכול לפרוח במקומות אחרים. וגם היום שאתה מסתכל על ויגינס, אתה לא רואה איזה מצ'ו גדול, הוא מתנהל באותה צורה, ההבדל הוא...
ואני אוהב את זה. אני אישית אוהב את זה.
ולכן...
אתה כמה דריימונד גרין אתה יכול לסבול בקבוצה אחת, סליחה.
אבל ולכן אתה מבין שהבעיה שלו היא לא הייתה איכשהו מתנהג, כאילו שהוא לא מתאים לטסטוסטרון הנדרש. זו לא הייתה הבעיה שלו, הבעיה שלו הייתה שהוא... במינסוטה חלק גדול מהזמן, פשוט לא היה נוכח, וכאן כל שנייה הוא נוכח, וכאן הוא מתפתח למה שהוא יכול היה להיות, שזה שחקן הגנה עצום שיכול לשמור על כל אחד, ריבאונדר טוב, שחקן שיכול, אתה יודע, אם הוא יציב ורגוע, נותן לך 20-22 נקודות במשחק, לגמרי הסקוטי פיפן של, 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 של סטף קרי, וזה נהדר לראות, זה היה מאוד מרגש לראות, כי אני באופן אישי, אחד הדברים האהובים עליי זה לראות ספורטאים מוכשרים שקצת מבולבל להם, אתה יודע, trying to figure it out. הם מנסים למצוא את עצמם.
סיפורי רידמשן. אני כאילו, מצא את המקום שלו וקם בתחייה.
זה אפילו לא כל כך רידמשן כמו האיש, סוף סוף הוא מצא את זה, he figured it out. והוא מצא גם את המקום שלו, והוא גם... וזה יאמר לזכותו, וגם לזכות החממה שהוא נמצא בה, שהוא הגיע והוא הבין, אוקיי, יכול להיות שאני לא מייקל ג'ורדן, אבל זה לא רע להיות סקוטי פיפן.
אני חושב שזה מה שהוא ראה מהיום הראשון. העניין הוא שבמינסוטה, כשאתה עושה טרייד ושולח את הפרנצ'ייז פלייר שלך לקבוצה שאחר כך לוקחת אליפות, או לפחות ארבעה גמרים ברציפות, וזורקים אותך כמו איזה חלק חילוף, ואתה נופל על חבורה של סייקוס, באמת מקום פסיכי לגמרי, מקום מדכא מבחינת כדורסל, מבחינת התנהגויות של אנשים. לא משנה אם אתה מייקל ג'ורדן או לא יודע, סקוטי פיפן עם המיגרנות, אתה לא יכול להצליח במקום כזה, בעיקר שאתה נורא נורא מופנם. אתה קנדי, כל הזמן צריך לקרוא, אתה קנדי.
נכון, הוא באמת קנדי, ו...
יופי, וזה סיפור יפה. עוד סיפורים, לפני שנגיע לסיפורים לביג סטארס, היכולת של מיירס, בעיקר של קר, להקים לתחייה שחקנים שהם היו מתים, מתים על המגרש, מתים מחוץ למגרש, אני יכול פעם ככה לשלוף רשימה, אנדרו בוגוט שהגיע אחרי שנבחר, גם הוא מקום ראשון בדראפט, והיה סוג של הבטחה וג'אג'ה בליגה, ואז פתאום נהיה בורג נורא נורא חשוב בריצה הראשונה שלהם. וזזה פצוליה, שהיה סוג של אחד שמרביץ מכות, נכון שהוא גם שיתק לכמה שנים טובות, אולי לנצח, את קוואי לנארד במידה רבה, אבל אני לא בטוח שעשה את זה בכוונה. שחקן שהיה הבדיחה של הליגה, ג'ואל מגי, שאם הוא יכול היה להוציא חוזה על שקיל אוניל עם השקטין בפול, הוא כבר היה עושה את זה מזמן, הוא פשוט זה היה מגוחחת כמה שהוא לא ידע, הדיסאוריינטציה שלו הייתה פשוט מזעזעת. אוטו פורטר, גם סוג של, היו סנאפשוט של בתקופה שלו בוושינגטון, שהוא לא ידע איפה על המגרש, הוא פשוט לא ידע איפה על המגרש, זה היה מביך, מצחיק ומביך באותה מידה. עוד כל מיני שחקנים שהיו די לוסט, כמו דייביד ווסט, שעשה קריירה שלמה בלי להגיע לשום דבר, שון ליבינגסטון, שגם נפצע וכמעט איבד רגל או הייתה חיים, ופתאום לקח אליפויות. איפה שאתה לא מסתכל על זה, הם לקחו שחקנים שאיש לא ספר אותם, ופתאום הם היו ברגים נורא נורא חשובים בכל המערכת הזו של גולדן סטייט, וזה לא היה יכול לקרות בשום, אפילו לא אצל פופוביץ'.
נכון, נכון. הסיפור הכי טוב מבין כל השמות האלה שהזכרת בעיניי, הוא זה של גרי פייטון.
עכשיו את רואה את הסיפור, את השם הכי חם והכי חשוב שכחתי.
הוא באמת הסיפור הכי טוב. במשחק האחרון, המשחק השישי הזה, היה קטע שבו גרי
פייטון... הוא ירד באיגודלה, כן.
‫-מונים ומה? שיחק פאור פורד. כאילו, הוא פשוט... סטיב קר אמר, אוקיי, אין לי את זה, אני פשוט אשחק עם ארבעה בולדוגים נמוכים, ואני אשחק את המסמץ' הקלאסי.
אתלט ענק שירש כמה דברים קטנים מאבא שלו, לא בשמירה אחד על אחד, אבל בשמירה אוף, באוף גארדינג, בגנבות הקטנות, בעזרה, אבל אתלט עצום. אבא שלו, אבא חיים לא היה אתלט כזה.
אתלט הרבה 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 יותר טוב מאבא שלו.
ויד מרחוק, גרי פייטון סיניור בחיים לא לקח שלושה.
לא, מותק ששחקן, והסיפור שלו כמובן...
הוא applied for video coordinator job לפני שהתחילה העונה, גם משוכנע שהולכים לחתוך אותו.
כן, וזו גם דוגמה אגב למישהו שכל כך רוצה להיות חלק מהמועדון, שהוא
ולא משנה באיזה מחיר.
בקבוצה אחרת הוא מוכן להיות וידאו קורדינטור, ובסוף הוא נהיה גורם
דרמטי.
לא מבוטל בכלל.
דרמטי, דרמטי.
בחייה באליפות, זה בעיניי הסיפור הכי טוב, וזה הכל סטיב קר, זה לא אף אחד אחר.
כן.
זה לא אף אחד אחר.
זה נהדר.
זה סטיב קר שראה את הדברים האלה, הוא ראה את זה בשיקגו, הוא ראה כל מיני שחקנים שפתאום באו אתה יודע, מקליף ליבינגסטון.
קליף ליבינגסטון.
שעלו לחמש דקות.
אגב, בריין וויליאמס, את זוכרת איך הוא גמר גם.
כן, כן, כן. עלו ושינו משחקים, וגם שחקנים, ושחקנים מחליפים, וכל מיני רול פלייר.
היי, שיקגו, צריך לזכור, הם הביאו בסוף דרכם את ג'ון סאלי, ואת ג'יימס אדוארדס, ואת רוברט פריש, וכמובן רודמן שעבר את כל הגלגולים עם דטרויט, והרביץ מכות למייקל ג'ורדן בחלק הראשון של הקריירה שלו, ואחר כך, לקח איתו שלוש אליפויות. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הקבוצות האמיתיות האלה, השושלות האמיתיות האלה, יש המון סימילריטי בין איך ששיקגו של שנות ה-90 לגולדן סטייט של שנות ה-2000.
נכון, ההבדל בין, אבל ההבדל, וזה כבר הבדל פשוט באיך שהכדורסל מסופר, ההבדל בין אז להיום, הוא שהיום אתה לא יכול לעלות נגרים שישנו לך למשחק בחמש דקות. היום כל אחד שאתה מעלה למשחק, הוא מישהו שמסוגל לקלוע, הוא מישהו שמסוגל להקפיץ, הוא מישהו שמסוגל לשחק התקפה. כל אחד מהם יכול לתת לך פתאום שלשה. זה הבדל בין הקבוצות האלה לקבוצות שנות ה-90.
ביל ווינינגטון לא היה יכול להשתלב הרבה שום
קבוצות. כן, כן, כן.
או וויל פרדו, כן.
או וויל פרדו, או אתה יודע, יש רשימה.
כן, כן. על הספסל שם פרחו הרבה פרחים. אז זה באמת נהדר, ואני, אתה יודע, מי חילק את הגביה שהוא באמת חסר חשיבות? אגב, גם הפיינלס MVP, עשו ממנו משהו שהוא הרבה יותר גדול מהצריך להיות, אבל באמת זה דיון אחר, אבל מי נתן לקרי את הטרופי של ה-MVP של הפלייאוף, זאת אומרת של המערב? שון ליבינגסטון. הם שומרים על סוג של המשכיות, ומי יושב על הספסל מאחורי זה? ליאנדרו ברבוסה, הוא מנהל פיתוח צעירים. זאת אומרת, יש מין... באמת, אתה רואה שם דברים שנורא נדיר לראות היום. סטיב נש היה שם כמה שנים טובות בתור מאמן אישי של כל מיני שחקנים ומנטור. היה עוד קטע אחד, וזה עוד שם שהוא מאוד מעניין, שהוא ממש נמצא בסוף הקריירה שלו, ואני לא אתפלא אם הוא הופך להיות אסיסטנט בשנה הבאה, זה אנדרי איגודלה. אחד המוחות היותר מבריקים בכדורסל שאפשר להעלות על הדעת, אישיות יוצאת דופן, ואפרופו, בגרי פייטון עשה כמה שטויות, באמת כמה שגיאות קשות באחד מהרגעים במשחק האחרון, שכמובן לא הכריעו את המשחק ולא שום דבר, אבל קרה הוריד אותו, ואף אחד מהאסיסטנט קואוצ'ס לא ניגש אליו, מי שתפס אותו ממש לתוך האוזן, זה היה איגודלה, ואתה ראית שהוא פשוט אומר לו כמה דברים שם, ברמה של מאמן תיכון, כך וכך וכך וכך, וכשהוא חזר פעם לסיבוב נוסף שם, ראית שהוא הפנים את הדברים, ואיגודלה כבר לא שיחק בסדרה, אולי בסוף בגרבג' טיים, אבל זה שהוא היה לספסל, אני חושב שזה תרם לקר המון בעונה הזאת. הוא לא שיחק הרבה עונה, אבל כשהוא שיחק, לא בסדרה הזאת שהוא כבר לא עמד על הרגליים, אבל לפני שהוא נפצע מחדש, זה היה מדהים לראות, הוא חזר הרי שנתיים הוא לא היה שם.
כן, כן. זה לגמרי, במקרה שלו זה באמת אתה פשוט לגמרי משמעות פסיכולוגית.
כן. כמו יודונה ססלם.
הוא מביא את האישיות שלהם, כן.
ג'ואן הווארד עשה את זה במשך לא יודע כמה שנים שם, בתור שחקן לבוש שלא התלבש אף פעם, ואחר כך נהיה עוזר.
אני חושב שאתה מסתכל על איגודלה, ואתה בוודאי רואה מאמן טוב בעתיד, ואני לא יודעת מה השלב הבא שלו, בטוח שהוא לא יכול לשחק יותר כדורסל.
לא, לא, הוא לא עמד על הרגליים.
אז הודעת הפרישה הרשמית היא עניין של, אתה יודע, ימים, שבועות. מה יקרה אחר כך? אולי ישאירו אותו במועדון, אולי הוא ילך להיות עוזר מאמן למקום אחר. הוא באמת...
תראי, הם נפרדים עכשיו משני סיניור אסיסטנס, זאת אומרת, בהחלט יכול להיות שנראה אותו שם.
יש שם פס ייצור שמוציא...
הוא הפופוביץ', קרו הפופוביץ' זה חדש מבחינת ייצור מאמנים בליגה, רואים את זה בעיניים.
וזה לא, וגם זה לא מפתיע, כי... אין הפתעות בדברים האלה, אתה יודע, זה מה שהכי יפה פה, זה שכל זה הוא תוצאה של תהליך, אתה יודע, סטיב קר היה גם אצל פיל ג'קסון, והיה אצל פופוביץ', והוא יצא מהם, ואת זה הוא לוקח איתו, וזה הדבר הכי יפה שקרה ב-NBA, באמת, מאז, מכל הטרנדים שיש שעברה, הליגה הזו עברה, מאז ימי ג'ורדן, הדבר הכי יפה הוא ההוכחה לזה שבאמת הקלישאה של עבודה קשה ובלי קיצורי דרך, בסוף זה מביא אותך. וזה גם מה שקורה כאן, אתה יודע. זה קטע כי אתה יודע, יש שחקנים שמצאו לעצמם בית והם לא יכולים בשום מקום אחר, אני לא יודע את הכוכבים. אבל יש למשל בצד השני של בוסטון היה את הסיפור של אל הורפורד שהלך, וכמל, ורק שהוא חזר בחזרה, הוא שוב היה מאוד מאוד משמעותי. אתה מוצא לעצמך בית, ולפעמים זה הרבה יותר חשוב מחוזה גדול במקום אחר.
אני אתן לך לדוגמה הפוכה, כאלה שעזבו ולא קרה איתם כלום מאז. הריסון ברנס, שהיה חלק מהרן הראשון, והלך נכון שהם לא הריחו לו את החוזה, אבל הלך כפרנצ'י פלייר פחות או יותר, בתחילת דאלאס, ואחר כך לסקרמנטו, והוא לא מתאקלם, הוא שחקן טוב אבל לא יותר מזה, הוא שחקן נחמד ולא יותר מזה. היו עוד כמה צעירים יותר, ג'ורדן בל כזה שבא לליגה והיה חלק משלים כאטלט וכבחור צעיר, לא עבד והוא איננו, זאת אומרת לא רואים אותו יותר משחק, ועוד כמה שמות כאלה. ובצד שני, ותיקים שהגיעו, זה היה התחנה האחרונה, והם הגיעו ותרמו, דיוויד ווסט ושון לימינגסטון, ולא זוכר כרגע, איך אומר לו, פצ'וליה, זאת אומרת, אנשים בוגאט, אנשים באו ועזרו, והיה להם תפקיד, אפילו דיוויד לי כזה, היו, הם לא עשו שום דבר אחרי זה.
יש להם טבעות בבית.
קונקלוז'ן, הם באו וסיכמו את הקריירה שלהם במקום שהיה להם טוב. זה מאוד יפה לראות.
יש להם טבעות בבית, כן.
יש להם טבעות בבית. פעם אגב זה היה די קצת מגונה, אני זוכר שמיץ' ריצ'מונד הלך ללייקרס בשביל לקחת טבעת, ממש בחלק האחרון של הקריירה שלו, אז לא ממש ספרו לו את זה, וגרי פייטון לא זוכרים לו שהוא היה חלק מהמיאמי ההיא, זה ממשהו כזה שהוא כאילו נשכח.
לפעמים, כן, אבל כשאתה כוכב גדול ואתה הולך בשנה האחרונה שלך לנסות לקנות לעצמך טבעת, זה לא כמו איזה דיוויד לי כזה, אתה יודע,
לא, ודאי שלא, ודאי שלא, ולא כל אחד הוא הולופיימר, אני מסכים.
והוא נותן 5 דקות ויש לו טבעת, וזה בסדר, סבבה שיהנה ממנה. אני גם לא, באמת, אני גם לא נותרת לפייטון קרמלו אנטוני כאלה שמחפשים את הטבעת בסוף. זה קצת...
לא, הם גם יודעים שזה לא, שזה לא שלהם.
זה פה ושם מעורר חמלה, אבל הם שחקנים שעברו קריירה כה מפוארת.
אגב, גם ברקלי, וגם ברקלי ניסה את זה, זה פשוט לא...
וגם ברקלי ניסה את זה, וקלייד דרקסלר, ו...
לא, טוב, דרקסלר, אבל דרקסלר היה, באליפות השנייה של יוסטון היה דומיננטי. לא, 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 זה לא דומה, אבל, בסדר. רון הרפר, אבל לא מגרו, היה בחמישייה. היה בחמישייה של...
וקרמלון שלמרבה השמחה, זה לא הצליח לו.
כן, הרביעייה היא, כן.
אתה יודע, אז הם כולם ניסו, ואני לא נותרת להם, הם בני אדם, הם רוצים את הטבעת הזו. אז זה בסדר גמור, אתה יודע, זה לא נורא.
לא, לא נורא.
אני יותר נותרת לשחקנים שהם ממש ממש בסיום,
דורנט, נו, סיפור דורנט, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו נחזור לסיפור הזה.
אני רוצה להגיד לך
ש... אגב, גם ההליכה שלו הייתה מגילה לא פחות מאשר ההגעה שלו.
אני רוצה להגיד לך שיש בי שמחה לעד קטנונית ולא אלגנטית, אני לא גאה בה, אבל אני די שמחה שהדבר הזה הותח לדורנט בפרצוף.
אני אגיד לך משהו.
הערב הגדול הזה של
קרי. זה אוף טופיק, ודורנט היום ממש לא הסיפור, אבל... בסוף, אתה צריך להחליט, או שאתה סיריאל קילר כמו מייקל ג'ורדן, או קובי בריינט לצורך העניין, או שאתה, או ברד, אם נלך אחורה וכאלה, או שאתה, לא בדיוק סטף קרי, אבל נניח קליי תומפסון, שחקן טוב שיכול להתחבר עם אחרים והכל. קווין דורנט, הוא כל כך אניגמטי, וכל כך לא סגור בינו לבין עצמו מה הוא, ומנסה לשחק אותה מצד אחד וילן, אבל הוא לא כזה, ומצד שני אינדיפרנט, זאת אומרת, אני אעשה מה שאני רוצה, ואני בכלל מתעניין בהייטק ובקריפטו, ובכל מיני שטויות אחרות, ואתה תקוע אין ביטווין, וההליכה שלו לגולדן סטייט לא הייתה ברורה עד הסוף, עשו לו את המצגת, וסיליקון ואלי, וכל מיני הייטק ודברים כאלה, והפכו שם את קבוצה שהיא, אוקיי, נורא נהננו לראות אותם, אבל הם לא היו צריכים אותו באופן נואש, וכנראה שהוא היה צריך אותם יותר, אבל אחרי שזה קרה, הוא פתאום הרגיש עם זה מאוד לא נוח, וזה בן אדם שלא סגור על עצמו, ואנחנו רואים את זה עכשיו בברוקלין, אנחנו רואים את זה, האופי שלו מאוד לא מגובש, הוא מאוד ילדותי. אגב, אני חושב שדריימונד, ואולי נחליף מילה או שניים לדריימונד, דריימונד עבר באמצע הסדרה הזאת טרנספורמציה מדהימה. בשיחה הקודמת שלנו אמרנו שאם הם מפסידים את האליפות הזאת, זה בגלל שדריימונד גרין שכח מה זה לשחק כדורסל, ומתעסק עם המורשת שלו, ועם הניומדה שלו, ועם היין שהוא משווק, ועם 1001 שטויות מהסוג הזה, וכל מסיבת עונאים הוא החליט שהוא צריך לסגור חשבונות ישנים מטופשים, שהיו או לא היו עם קווין דורנט. וקווין דורנט ענה לו, וכל מיני שטויות כאלה. וברגע מסוים, נדמה לי אחרי משחק, בין 3-4 או בין 4-5, הוא לא דיבר יותר, אמא שלו אפילו נכנסה לטוויטר ואמרה לו, תסתום את הפה ותשחק כדורסל, ומאותו רגע הבן אדם חזר, בשני המשחקים האחרונים הוא היה מדהים, הוא פשוט היה מדהים, והוא סיל דה דיל, זה מדהים לראות איך לפעמים שחקן שאתה משוכנע שאי אפשר להשתלט עליו ושהוא יורחק, ושיהיה פלייגרנט שירחיק אותו כמו שהיה בזמנו בסדרה הקודמת, ושהוא לא יהיה available להם, ושהוא אחרי שקר ספסל אותו, לא להרבה זמן, ל3-4 דקות בסך הכל, אתם עושים איזה דרמה נורא גדולה, אבל הוא חזר הרי ל4 דקות האחרונות של המשחק, במשחק 4, ופתאום לא רואים איזה הרבה, פתאום היה סוויץ'. יש לך הערכה מה קרה שם, באמת,
גאט אותי? כן, אני חושב שזה מאוד קל, אני, זה גם לא נורא הפתיע אותי, זאת אומרת, קודם כל אין בכלל ספק שהוא אחרי הפיק, וגם עם שני המשחקים האחרונים, שהוא היה טוב מאוד בהם, זה לא דרימונד גרין של אז. אז זה בטוח, אבל בשני המשחקים האחרונים אפשר לראות שעוד יש לו לא מעט בטנק. אבל הסוויץ' הזה באמצע לא מפתיע אותי. קודם כל, ברגע שאימא שלך נותנת לך בראש בטוויטר, פה נגמר הסיפור. אבל מעבר לזה, אין לי בכלל ספק שהיו שם שיחות שקטות עם סטף, ועם קר, ועם קליי תומפסון, זו שלישייה של אחים ביחד, וברגע ששני השותפים שלך, your brothers in arms, אומרים לך רבק די, אז רבק די. ההבדל, מה שיש לדרימון גרין ואין לפרובוקטרים אחרים כמוהו, זו אינטליגנציית כדורסל off the chart, לא דומה לכלום. הוא כל כך הרבה יותר חכם על המגרש, רוב השחקנים ב-NBA, שהוא הבין, ואינטליגנציית משחק היא לא יכולה להיות לגמרי מופרדת מאינטליגנציה כללית או רגשית, או אתה יודע, והוא הבין שנייה לפני שנהיה מאוחר מדי שזה לא יכול להיות ככה. מזה תלמד מקרי, אתה יודע, קרי הוא כל השנה הוא שומע את הכל, ואתה יודע שהוא שומע את הכל, ואתה יודע שהוא זוכר הכל, ואתה יודע שזה רשום לו במוח, ולדעתי גם על המחשב, כל דבר הוא זוכר, והוא כל השנה, אתה לא מוציא ממנו שום דבר, אתה פשוט לא יכול to trigger him, בשום צורה. ואז נגמר העניין הזה, וב-24 שעות מאז סוף המשחק, כל מה שהוא עושה זה לסגור חשבונות עם כולם.
כולה.
בדרך
הם זוכרים, בדרך הם זוכרים כל תחזית של כל פרשן, של כל אנליסט, של כל מישהו שצייץ בטוויטר.
הוא זכר תנועות גוף, הוא זכר
כן, כן. את האפס, את הסימן של האפס, שמרו כמה הליפות.
ואז מהרגע שזה נגמר, כשהוא נכנס לחדר הלבשה וצרח, what they gonna say now, מאותו רגע, עד אתמול כשהם חזרו הביתה, נחתו בשדה התעופה, כל מה שהוא עשה זה לסגור חשבונות עם כולם, וגם זה באופן מאוד אלגנטי, בתקיעות קטנות, כמו שהוא משחק כדורסל, וזה פשוט תענוג. אז זה בסדר, זה יופי, זה האנטרטיימנט שאנחנו רוצים, אבל כשאנחנו משחקים, כשהעבודה לא נגמרה, זה באמת משהו שכן בא קצת מקובי בריינט. The job's not done, אין מה לדבר. נשחק, כשיגמר, נקלל את כולם. ואני חושבת שדריימונד הוא באמת קצת איבד את עצמו בתוך כל העיסוקים האחרים שיש לו, אבל ממש שנייה לפני...
תפס את עצמו בזמן, ללא ספק.
הוא מצא את עצמו, כן?
כן, כן. גם קליי, גם, שוב, ביחס לעצמו, עדיין הוא... לא שם, הוא התקרב מאוד, אגב, רואים את זה בהגנה, אין פה חוכמות, הכדורים ששחקנים מהסוג הזה בסוף ייכנסו, אבל בשני המשחקים, שלושה משחקים האחרונים, הוא פתאום חזר לשמור ותנועה לטרלית, שזה משהו שבפציעות האלה, אתה מדהים בכלל לצפות שזה יחזור אליו, והוא שמר, ומי שעוד שמר, ואפשר עכשיו לסכם את העניין של קרי, לפני שניגע בכמה מילים בבוסטון,
מה
השיגה פה בוקטור? למה? בואי, קצת אופטימיות בעתיד. סטפן קרי, התמורה שלו בשנתיים האחרונות בהגנה, היא משהו שאתה פשוט לא רואה משחקנים כאלה בגודל הזה, בפורמט הגופני הזה, לא זוכר שראיתי אי פעם. מייקל ג'ורדן חיזק את הגוף שלו ונהיה מפלצת של הגנה, ולקח אפילו פעם אחת את שחקן הגנה של השנה, יופי, אבל זה מייקל ג'ורדן, וזה באמת כוכב מעולם אחר. אף אחד לא ראה את זה מגיע מקרי, הוא תמיד היה לייביליטי, תמיד.
לא. הוא אף אחד...
שמר
לא,
בצורה פשוט בלתי נתפסת.
זה נראה... זה פשוט אמור היה להיות פיזית, בלתי אפשרי, הוא לא אמור היה להתפתח למפלצת איזשהו עכשיו, הוא נורא חזק עכשיו, הוא טיפח ופיתח את השריר... אני חושבת שגם בליגה כזו שבה הכוכבים הגדולים באמת עובדים קשה, הוא עובד ברמה אחרת. ברמה אחרת לגמרי. רואים את זה, מה שמדהים פה באמת זה שמדובר בשחקן שרץ הכי, בהתקפה הוא רץ הכי הרבה בליגה, אף אחד לא רץ כל כך הרבה כמו בכל התקופה, ואז יש לו כוח לרדת להגנה ולעשות עצירות ממש משמעותיות במשחק הזה ביום חמישי. בדקות האחרונות, פעמיים אחרי שהוא הכתיש לשער, הוא ירד להגנה ועצר פעמיים את מרקוס מארק. אגב, מה שהוא עשה בהתקפה, סדרה של יותר מ-30 נקודות משחק, הוא עשה נגד Defensive Player of the Year. הוא לא עשה את זה נגד...
עם עזרה בסוויץ'ים של שחקנים בגודל דומה, שלא כן. פחדו לעשות הסוויץ', כולל אגב רוברט וויליאמס, שחסם לו שלשה סטרייט פורוורד, שלא כן. רואים דברים כאלה היום בכלל.
נכון, הוא לא, בדיוק, הוא עשה את זה נגד ההגנה, שחוץ מזו של גולדן סטייט היא הכי טובה בליגה, הוא לא עשה את זה נגדי. מדובר פה במשהו, באמת...
לא נתת לו צ'אנס, סיפי, לא נתת לו צ'אנס.
ההופעה בסדרת הגמר הזו, הוא ניסה כמה פעמים, זה באמת, זה נגמר, אתה יודע, בגלל זה אין וידאו של זה, הוא חיסל הכל, אבל מה שהוא עשה בסדרת הגמר הזו, זה הופעה מהמפוארות אי פעם, וזה בעיניי, אתה יודע, מתחילים עכשיו כל הוויכוחים, ויכוחי הלגסי.
מאונט רשמור, הוויכוחי מאונט רשמור.
כן, ויכוחי הלגסי המטופשים האלה, באיזה
מקום. אני שמעתי עוד יותר גרוע, האם גולדן סטייט של העשור האחרון זה דיינסטי או לא? מה אתה עוד רוצה יותר? כאילו, אני לא מבין, באמת אני לא מבין את זה.
זה הכל איזה, זה כי הספורט האמריקאי הוא עדיין, ואני חושבת שאולי אנחנו מתחילים לראות שינוי בזה, לפחות ב-NBA, אבל זה ייקח המון זמן. אבל הוא עדיין, קודם כל הוא מכור לסטטיסטיקות, הוא מכור למספרים, הוא מכור
נרטיבים, נרטיבים, הבעיה הנרטיבי, לא המספרים.
הוא מכור לשייני אובג'קט, הוא מכור למי תופס כותרות, הוא מכור לכל הבולשיט הזה. אבל יכול להיות שעכשיו זה קצת יתחיל להשתנות. אתה יודע, סטף קרי, יש משהו מאוד, מאוד חכם שאמר ידידי הטוב רונן דורפן, הוא אמר, יש כל מיני דרכים, אתה שואל, אם אני צריך סל בשניות האחרונות של התקפה, למי אני אתן את הכדור? מי השחקן הכי טוב שאני אתן לו את הכדור הזה? אומר, אוקיי, זה מייקל ג'ורדן. אם אני צריך, יש כל מיני מהלכים רגעים שבהם אתה אומר, זה, פה אני אתן לג'ורדן ופה אני אתן לדורנט, ואת הכדור הזה אני אתן ללארי ברד, ואם אני צריך מהלך הגנתי אחד שנצח את המשחק, אני נותן אותו לדניס רוד, לא יודעת. אבל אם אני צריך, אבל אם אני מבין שכדורסל הוא משחק של קבוצה, וכדורסל הוא משחק שמנצחים בתוכניות לטווח ארוך, ובונים מועדון בתוכניות לטווח. בקיצור, אם אני רוצה לבחור שחקן שאני בונה, סופרסטאר שאני בונה סביבו קבוצה, אז השניים של שני העשורים האחרונים, זה טים דנקן וסטף קרי, ולא לא לברון, ולא דורנט, ולא... אולי יאניס הולך למקומות האלה.
גם לא קוואי, כי אתה צריך גם א', בן אדם שיהיה קואופרטיבי, וב' שיהיה בריא.
נכון. כן, וגם לגמרי לא קוואי, אתה לא יכול לבנות קבוצה סביב
שחקן שלא מדבר עם אף אחד, זה קצת בעיה.
כן, לא, אתה לא יכול. אבל אם אני צריכה לבנות את זה, אם אומרים לי, היום יש לך אפשרות לבחור בדראפט את מי שאת רוצה מכל הזמנים. אתה יודע, אני לא יודעת אם אני אבחר את קרי ראשון, אבל הוא יהיה בחמישייה שלי.
זה כל העניין. הרשימה למעלה נורא צפופה, אבל בוודאי בטופ 10, ואחרי העונה הזאת, בטופ 5, בטופ 6, איזי, והוא באמת, כמו שדיברנו, באמת בהקלטות הראשונות, יודעת שבעוד חודש בדיוק שנה לפודקאסט הזה, אז כבר יש לנו הרבה שיחות ביחד, וכולן נהדרות, ואחד הדברים שחזרנו ודיברנו עליהם, זה איך אנחנו מדרגים את הדברים שהם all time greats, וזה נורא צפוף, ומאיפה אתה מתחיל, ואת מי אתה משאיר בחוץ, ומי שינה את המשחק, בסיפור הזה של הכדורסל, יש את העניין הזה יותר מאשר אולי בכל ענף אחר, מי שינה את המשחק, ויש handful, יש אולי חמישה כאלה בתולדות האנושות.
אולי חמישה שזה, אולי, כן. בדיוק,
כן.
ממש
כמו פרום. כן, אנחנו מסכימים, זה יפה. אוקיי, אבל בכל זאת, בלי... מילה או שתיים על הצד שצריך ללכת לעשות שיעורי בית, ואני לא רוצה לדבר על בוסטון, כי בוסטון זה ארגון עצום, ויש לו עדיין, הוא מחזיק לדעתי, או שווה, או אליפות אחת יותר מהלייקרס, זה לא שזה משנה כל כך הרבה כרגע, והם עוד יקחו אליפויות, והקבוצה הזאת היא קבוצה מדהימה והכל, אבל מאוד מאוד מוגבלת, והם עדיין צריכים את האחד ש... decision maker אחד ש... שלא יהיה מרקוס סמארט כזה, שידע לקבל את ההחלטות בזמן הנכון, אני מניח שהם ישיגו אותו, אבל אני כן רוצה להחליף כמה מילים על ג'ייסון טייטום, הדבר הראשון שמתקשר אליו, מתקשר בהקשר שלו, ועולה לי בראש, אפרופו תחילת שיחתנו, זה אנדרו ויגנס. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי הפריים שלהם נורא דומה, היכולות ההגנתיות שלהם, אפשר לעשות השוואה של אחד על אחד, טייטום הוא הרבה יותר מוכשר ברמה של סקילס נטו, קלה יותר טוב, יותר מגוון אולי, אבל נדמה לי שהוא עדיין תושי, זאת אומרת, הוא פוחד מהרגע הגדול, הוא לא לקח על עצמו, אני לא משוכנע שהוא כבר מבחינת מבנה האישיות שלו והבגרות שלו והיכולת שלו לקחת את ה... לוד הזה על הכתפיים ולהיות האנקרמן, להיות זה שכולם מסתכלים עליו, והוא מנסה לפחות, כי הוא אפילו לא לקח זריקות במשחקים, אחי, הוא ממש נעלם, הוא התעדה, ותגידו גיל, אבל כמעט כל הדוגמאות האחרות הם לא נורא רחוקים מהגיל, והוא כבר משחק 5 שנים, זאת אומרת, זה לא שהבן אדם הגיע אתמול. איך, איך, איך הוא נראה לך? מה היית מאפיינת בו? את.
שאלה קשה. זו שאלה קשה, כי כשחשבתי שבוסטון יש סיכוי לגנוב את הסדרה הזו, בניגוד לכל תחושות לכל מה שהמוח אמר, זה הלך עם, 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 עם טייטום. אני חושבת שמה שקרה לו זה, א', באמת, כמעט כולם עברו את זה, כמעט כולם עברו את זה, גם מייקל ג'ורדן הפסיד סדרות, אולי הוא לא נעלם, אבל הוא הפסיד סדרות, כמעט כולם, כל אחד מהשחקנים הגדולים האלה, איכשהו עבר סדרה, אתה יודע, זה מין שכר לימוד, שהוא כזה בלתי נמנע, אני מניחה, טייטום הוא מקרה של, אתה יכול להגיד, יכול להיות שאין לו את הקילר אינסטינקט הזה, אתה יודע, את קלישאות ה-NBA האלה, יכול להיות כי הוא בחור נורא מאוזן כזה, אבל
עדין, עדין, הוא בחור עדין, אתה רואה שהוא גם לא יוצא מגדרו, גם כשהוא לא מקבל שום שריקה, גם כשמרביצים לו, גם כשמנתיחים אותו ברצפה, הוא לא יוצא מדעתו, אף פעם.
הוא צריך, אתה יודע, זה אמור להיות טוב, אבל...
כן, אבל מצד שני אתה צריך גם להתרגז לפעמים.
אני חושב שהוא צריך להתרגז עכשיו. הוא צריך לצאת מהסדרה הזו כשהוא עצבני, ולהביא את זה לשנה הבאה. יכול להיות שהוא היה צריך את הדבר הזה, יכול להיות שהוא היה צריך לחטוף את האלבון הפומבי הזה, ולבוא אחרת בשנה הבאה, כי אין פה ויכוח על גודל הכישרון והיכולות. אז יכול להיות שזה מה שהוא צריך. הסלטיקס באופן כללי, הם יצטרכו להתחזק בהמון נקודות. הפציעה של... הפציעה של וויליאמס, היא פגעה בהם מאוד, כי איתו בריא, אני לא יודע, זה היה נראה אולי קצת אחרת, הוא עצום, הוא אדיר. זה פגע בהם מאוד.
זה גם מדהים, אגב, אין ביג-מן אתלטים בסוג הזה בליגה היום, לא רואים כמעט.
אין. הם יצטרכו לחזק את הספסל, הם יצטרכו לראות באמת מה הם עושים, אני לא חושב שיש להם אפשרות להזיז את מרקוס סמארט למשהו אחר, הוא פוינט.
לא, אם זה יהיה, זה יהיה טרייד, שפשוט מישהו ייקח את החוזה שלו, והוא יביא
מישהו מקומו.
אני גם לא חושב, אבל הם
צריכים... אין להם גם סיבה, הם הניחו איזושהי תשתית נהדרת, והם עכשיו צריכים לבנות סביבה.
תקשיבי, על גרנט וויליאמס, ועל ווייט, דרק ווייט, ועל פריצ'ארד, ראינו, נחמד, תעשו קצת טריידים, תחתימו איזה פרי אייג'נט, תראו מה אפשר עוד להוציא מהדראפט הזה. מישהו צריך לגדול שם בשביל שיהיה סוג של מוביל כדור, שידע מה לעשות עם... הרי, קודם כל, אם אנחנו רואים שג'לן בראון לא יודע להוביל כדור, זה לא משהו שהולך להשתנות. הוא מאבד כדורים בקצב, יש לו בעיה של דריבל, בעיה קשה מאוד של דריבל, וכל מי ששיחק נגדו ניצל את זה. הוא ווינר נהדר, והוא כישרון, והוא אתלט והכל. בחור טוב, בחור חכם, אבל... מישהו צריך להוביל שם כדור, ואסור שזה יהיה לאורך כל הדרך מרקוס סמארט, כי רמת קבלת ההחלטות שלו, אחרי שהשתפרה כבר, היא עדיין מתחת לנורמה של אליפויות. בסדר, תשמעי, אני שמח שאנחנו מסכנים על בוסטון בצד ההוא, לא בגלל שאני לא אוהב את הקבוצה הזאת, אבל כי אני חושב שהפעם, לפחות הפעם, הגיע לקבוצה השנייה, ואנחנו, כמו שאמרנו בהתחלה, כשהדברים מתחברים והטובים מנצחים, אנחנו נורא שמחים, כי זה לא מובן מאליו בחיים הלא פשוטים האלה, וזה היה כיף. תשמעי, אני חושב שליווינו את העונה הזאת, אפרופו זה שזה שנה לפודקאסט, הבינו אותה לאורך כל הפינות, מתחזית תחילת העונה ולאורך כל הדרך. וזה יופי של סיכום. זאת אומרת, לסכם במין תחושת סיפוק כזאת, לא משהו שאת יודעת, לא בכל עונה ולא בכל פרויקט עיתונאי או חברתי או משהו כזה יוצא לך ליהנות מהפירות האלה. אז זה ממש היה כיף. ואנחנו כמובן נדבר עוד הרבה מאוד דברים אחרים, ממש בקרוב, אני אספק לך. מהאורחות הקבועות והיותר מוזמנות ואהובות פה בפודקאסט הזה. ולא רק אני אומר את זה, ציפי, שתדעי לך שיש לך קהילה שעוקבת ושואלת אותי מתי השיחה באה, וממש תורכים להגיד לי, נורא נהניתי מהשיחה האחרונה עם ציפי. אנשים שלאו דווקא, זאת אומרת, אנשים שמקשיבים לשיחות שלנו על כדורסל או על ספורט, והם לאו דווקא אנשי ספורט מובהקים. תדעי, חשוב לנו לדעת את זה.
תודה רבה, תוגמאות
האמת
מכל השנה הזו, ואתה יודע, שרדנו אותה.
שרדנו אותה, וזה רק, אתה יודע, סיכום ביניים לקראת עתיד מבטיח יותר. יופי, על הכיפק. תלכי לבלות את הסוף שבוע שלך שם בגולה הדבויה. אני אמשיך לענייניי פה, ותודה שאת שם, ותודה שהיית, ונתראה בשמחות.
רק בשמחות. ביי ביי.